ערב טוב לכולם, אני קוויו, נעים מאוד. זה המפגש הקבוצתי הראשון אחרי 3-4 חודשים, אני חושב, של איזו פגרה שבה לא היו מפגשים. זה גם המפגש הגדול ביותר שהיה אי פעם. בואו נתחיל בלהקשיב לשיר, ואחרי זה נשאר 3-4 דקות בעיניים עצומות, בשתיקה, ונתבונן בהכל, אוקיי?
של תה הסקליטי עם חורים, אבל לאן נעלמו הילדים ששיחתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם?
אנחנו נשאר עוד בערך דקה שתיים בהתבוננות בכל מה שיש. התבוננות פשוטה במה שקיים. מה קיים? אני מצליח למצוא רעשים, תחושות בגוף או מחשבות. אלה שלושת סוגי העצמים היחידים שאני מוצא כשאני עוצם את העיניים ומתבונן. דויד ברוזה שר, היכן הילדים ששיחקתי איתם? הוא שר את זה בגעגוע ובהשתוממות. הדבר הזה שקראו לו הערה או שחרור, הוא קשור קשר הדוק למהות הילדית שבנו, למקום של תום, רכות, מקום שלא קשור לישות החושבת, השורדת, החושבת, המתבלבלת, העסוקה, התרודה, מלאת החשיבות. במדיטציה, שיהיה התבוננות הזאת בכל דבר, יש אנחנו כאילו מפנים תשומת לב אל המהות הזאת, וגם אם היא לא ברורה לנו עדיין, גם אם היא מעופלת בהמון תחושות והמון מחשבות אחרות, גם אם מה שמרחף בתוך חווייתנו זה בעיקר סימני שאלה, עדיין המדיטציה מכוונת למהות הזו. אתם מוזמנים לפקוח עיניים. אז אמרתי שהמדיטציה היא מכוונת לשם, והיא הכלי המרכזי והחשוב ביותר, שאין לו תחליף. אבל אנחנו התכנסנו כאן לעשות משהו אחר. אנחנו התכנסנו לדבר ולשמוע, וגם לזה יש מקום במיינד שלנו, שהוא בעצם הערפילים שמסתירים לנו את המהות הזאת. יש צורך להקשיב ולהבין, יש צורך שהדברים יסתדרו לו לכאן או לשם. ובנקודה הזאת הדיאלוג שלנו הערב יכול אולי לעזור. השאלה הראשונה היא, איך לאפשר לילדים יכולת להיות בעלי מודעות רחבה יותר, גם אם ההורים או המורים לא מוארים? אז איך לאפשר לילדים יכולת להיות בעלי מודעות רחבה יותר? אני תוהה מה זה מודעות רחבה יותר. הילדים מגיעים לעולם עם המודעות הרחבה ביותר האפשרית. הם מגיעים בלי מיינד בכלל, פתוחים לגמרי, משתאים לגמרי, פתוחים לעולם לקבל אותו ולחבק אותו בדיוק כמו שהוא מגיע, תמימים לחלוטין, ולא שיפוט טוב רע, כל מה שקיים קיים. גם אוהבים לגמרי ויכולים להאהב לגמרי. וגם שמחים ומלאי רצון למשחק ולשמחה ולהומור. אז יותר פתוח מזה אני מתקשה לראות, זה יותר רחב מזה, זה הרחב ביותר האפשרי. ומה שקורה זה שתוך שנים לא רבות המודעות הרחבה הזאת מתחילה להצטמצם ולהיסגר. תוך שנה שנתיים כבר יש ילד שיודע איך קוראים לו, הוא אומר כאילו אני משה, לפעמים יש לי הולכת, לפעמים יש לי בא, כשהיא הולכת אני מרגיש כאב, כשהיא חוזרת אני מרגיש עונג. ועוד, אחרי עוד שנתיים הוא גם יודע, יש לו איזה זהות חברתית מסוימת, יש לו דפוסים רגשיים מסוימים, ואז המודעות הולכת ונעשית צרה יותר ויותר. אז השאלה אולי היא לא איך לאפשר לילדים יכולת להיות בעלי מודעות רחבה, אלא איך ללוות אותם במהלך הטראומה הבלתי נמנעת של היצרות המודעות שלהם. זה אולי השאלה, כי הטראומה היא בלתי נמנעת. הטראומה נובעת א' מעצם הלידה במישור הזה של עולם קיומי בתור גוף אדם שצריך להתמודד עם בני אדם, עם כל המגע עם העולם הזה. זה בהכרח מצר את אותו רוחב של מודעות. והדבר השני הוא להיוולד בחברה של מטורפים. זאת אומרת, בואו נגיד את הדברים כהווייתם. כמי שנולד כאן, כולל כולנו כמובן, נולד למחלקה סגורה בבית משוגעים. וזאת הסיבה, אם נגיד שלכל יצור יש את היצירות הזאת של, נגיד גם לכלב יש במידה מסוימת את היצירות הזאת של ההתמודדות עם העולם, אז לבן אדם יש את היצירות הקשה והטראומטית הזאת של להיפגש עם אנשים מטורפים, שלא רק שהם לא רק שהאהבה שלהם צרה והשמחה שלהם צרה, אלא כל מה שנקרא את המאהבה זה בכלל משוגע לגמרי. זאת אומרת, הילד נתקל ב, הוא מרגיש אהבה, הוא מעניק אהבה או מצפה לאהבה, ומה שהוא מקבל זה שיגעון. הוא מקבל צורך, הוא מקבל כפייה, הוא מקבל כל מיני סוגים של שיגעון שאין לו אפילו את היכולת להבין מהו השיגעון הזה. אז הטראומה בלתי נמנעת, ואז נשאלת השאלה איך ללוות את הילד בתהליך הזה. מזעור נזקים, מה שנקרא. וכשאנחנו מגיעים לשאלה הזאת, שאלה שמאוד קשה לענות עליה. לכאורה, כל אחד יוכל לומר שאנחנו יודעים מה ילד צריך. ילד צריך חום ואהבה. נכון? זה מה שיגרום לו, זה מה שיקל עליו את היצירות הזאת של התודעה, זה מה שיגרום לו להיות פחות פגוע וצר. אז קל מאוד לומר, חום ואהבה, אבל מה זה חום ואהבה? מה זה חום ואהבה? הרי אהבה, כל אחד קולט אהבה דרך העיניים שלו. אהבה עבור כל אדם למעשה נקבעת לפי העיוורון המאוד מסוים והיחסי שלו. לפני שני דורות, בדור של הסבים והסבתות שלנו, רוב האוכלוסייה, אצל רוב האנשים, אהבה הייתה חוסך שבטו, שונא בנו. אהבה הייתה מכות. נכון? לדור של סבא וסבתא של כולנו, אם אני לא טועה, אם יש פה יוצא מן הכלל, אז הסבא שלו ממש בר מזל, אבל הדור של הסבא וסבתא שלנו, וגם שלי, כולם, ההורים שלהם הרביצו להם, בעיקרון. כך התרשמתי, תקנו אותי אם אני טועה. זאת אומרת, אהבה הייתה, הורים, אבות, הרביצו לילדים שלהם באופן שגרתי, מתוך אהבה. הם חשבו שהם אוהבים אותם, שהם מחשלים אותם לקראת החיים, שהם מלמדים אותם שיעור חשוב. מה עוד? שהם מונעים מהם, מדכאים את הרוע שבתוכם, הם מונעים עם חיים נוראים של, 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 של חסרי מוסריות, הם מראים להם את הדרך הטובה בעזרת המכות. זו הייתה אהבה אז. אם הייתי הולך לפני 50 שנה לאב ואומר לו תאהב את הילד שלך, הפתרון הוא לאהוב, הוא היה מבין שצריך לחזור הביתה ולהרביץ לו כמה שיותר, זאת אומרת בזמנים הנכונים כמובן, אבל שזאת אהבה. היום אם אני יודע על אבא שמרביץ לילד שלו, אני צריך להתקשר מיד לפקידת הסעד המקומית, זאת חובתי החוקית. אם אני לא אעשה את זה, אני עובר על החוק. זאת אומרת, היום אהבה זה בכלל לא להרביץ לילד, זה השתנה לגמרי. משהו בעיוורון הזה, שלהרביץ לילדים זה טוב, או שזה אהבה, משהו בעיוורון הזה התבהר. הוא התבהר להרבה מאוד אנשים, והוא התבהר גם ברמה החברתית. פתאום, רוב החברה שלנו חושבת שלהרביץ, לא רק שזה לא אהבה, זה פשע, זה עבירה על החוק, צריך לדווח על זה, ו... ומי שעושה את זה, עובדת סוציאלית עם שני שוטרים, תדפוק אצלו בדלת. אז לפני 50 שנה זה היה מכות, היו אהבה. ולפני 20 שנה, נגיד, מה הייתה אהבה? אהבה זה אולי לדרבן את הילד שיגיע להישגים כמה שיותר גבוהים, כדי שהוא יצליח בחיים. נכון? זה היה ככה יותר ה-70s, 80s כזה. אולי זה יום דלוי. הכל זה כללי. כמובן שהמקרים פרטיים תמיד שונים, השונות מאוד גדולה. אני מדבר באופן כללי. אז מדבר ככה על הילדות, באזור הילדות שלי. לדרבן את הילד שיגיע להישגים כמה שיותר גבוהים, שיהיו לו חיים מוצלחים, נכון? בעיקר שיצליח חברתית וכלכלית. אזרח נאמן לארצו, חייל נאמן לצבאו, עובד נאמן לתאגידו. זאת אהבה. לדאוג לו, לשלוח אותו לחוגים, לדאוג לו, לדאוג שהוא יעשה שיעורי בית עד הסוף. אם לא, אפשר גם להעניש קצת כדי שיעשה את זה. גם זאת אהבה. הגענו עד הלום בשנת 2012 אל ההורות הרוחניקית. בהורות הרוחניקית, מה זה אהבה? זה לראות את הילד בתור נשמה חופשייה, שהרצון, שיעשה מה שהוא רוצה בעיקרון, שיעשה מה שהוא רוצה, שיהיה חופשי, לא כמונו, אנחנו היינו מדוכאים ב-70s וב-80s, אז שיהיה כמה שיותר חופשי, שיעשה מה שהוא רוצה. כן, וכן גבולות, לא גבולות, כנראה ש... ויש איזה מאמץ נורא גדול, שהילד יהיה חופשי וחופשי וחופשי, ועבור עוד 20 שנה הילדים ישבו בסלון דומה, הילדים של היום ישבו בסלון דומה בתל אביב בעוד 20 שנה ויגידו, ההורים שלנו לא ראו אותנו ממטר. כן, עשינו כל הזמן מה שרצינו, היינו מבולבלים, לא היה שם אף אחד שיתן לנו את התבונה שלו, שכוון אותנו קצת. סתם דוגמה. קיצור, להגיד לאהוב בתור פתרון, זה ממש צרה צרורה, כי כל אחד יש לו את העיוורון שלו לגבי האהבה. מתוך הטראומה שלנו, שלא נאהבנו באמת, או נאהבנו בצורה מאוד מעוותת, התבלבלנו גם לגבי איך לאהוב. אז מה עושים? ישבתי וחשבתי.
כבוד והכרה.
אוקיי, כבוד והכרה זה מין תת סעיפים של אהבה. תת סעיפים של אהבה, נכון? לכבד את הילד, להכיר בו. איך אני בטוח שאני מכיר בילד, אבל שאני לא עיוור לחצי מהדברים שקיימים בו בכלל, כי אני עיוור לחלקים מסוימים בעצמי. יש הרבה הורים שמכירים בילד שלהם, הם מכירים בו, הם הורים שהוא נורא נורא חכם, אינטליגנטי, שנון, הם מכירים ביכולת האינטלקטואלית שלו. יש לו חלק כזה אינטלקטואלי, אבל זה חלק פצפון. הם בכלל לא מכירים בשקט של הילד. הם לא מכירים בפליאה של הילד, הם לא מכירים, כן, לא מכירים בדברים האלה, ביכולת שלו לאהוב, בעדינות הרבה שלו.
ברגשות
של הילד. אז הכרה זה גם בעייתי, ומה עוד אמרת? כבוד. כבוד זה טוב. אבל זה גם עלול להיות מושפע מהעיוורון החלקי, נכון? כשחשבתי על זה אמרתי לעצמי שהערך הכי חשוב בללוות את הילד בטראומה הזאת הוא דווקא צניעות. כלומר, לא משנה באיזה מצב תודעה אנחנו ובאיזה מצב של עיוורון אנחנו נמצאים, צניעות זה תמיד טוב. זאת אומרת, לא לעשות את הטעות של כל הדורות שאמרו אנחנו יודעים כאילו מה הילד הזה צריך להיות, אנחנו יודעים איך לחנך, זאת אהבה, זה מה ש... כן, ככה זה, ככה זה צריך להיות, זאת הטעות הפטלית של הורים בכל הדורות. לפי דעתי היא נובעת מהפחד הנוראי מאשמה, זאת אומרת הפחד להיות אשם ולא להצליח, אז הולכים לצד השני, אני יודע, אני בסדר, אני טוב, אני אוהב. ואני חושב שכדאי שנהיה מאוד צנועים במגע שלנו עם ילדים, ונזכור שהם באו, שהם קודם כל שהם מהדורות חדשות לחלוטין של אלוהים, ואנחנו לא קראנו את המהדורות האלה, זה אחרי זמננו, זאת אומרת הם נולדו עכשיו, הם שייכים לדור שיהיה אחרינו, הם שייכים לאלה שיחיו כבוגרים ב-2030, 2040 ו-2050. אין לנו מושג על מה מדובר בכלל, אין לנו מושג מה לעשות עם האנשים האלה ואיך להכין אותם לעולם או מה הם צריכים לחוות עכשיו, זה הכל מסתורין אחד גדול. ומתוך המקום הקשה שבאנו ממנו, בין אם אנחנו מודעים לו הרבה או מעט, אז לשמור על איזושהי צניעות לגבי האהבה, לשמור על איזושהי פתיחות, איזושהי סימן שאלה מתמיד. אני חושב שעצם המקום הצנוע הזה כבר נותן לילד תחושה בריאה מסוימת, שלא משנה כמה שגאון גדול מסביבו, אף אחד לא בטוח שהשגאון הזה הוא שפיות. זה כבר טוב, כאילו. אליס מילר, הפסיכולוגית האוסטרית, השוויצרית, מדברת על העד הער. מה שהיא אומרת זה שהטראומה של הילד, יש עוד הטראומה הרגילה, שהוא לא רואים אותו, הוא לא נאהב, הוא בודד. אבל מה שבאמת עושה את העניינים גרועים, זה שאף אחד לא מכיר במצוקה שלו. אף אחד לא מכיר במקום הזה. כולם נותנים לו את הפידבק שהכל בסדר. שככה זה צריך להיות, שככה זה העולם, ושרק הוא, הרגשות שלו, משהו, הוא קצת מסובב, משהו איתו לא בסדר. והיא טוענת שזה הנזק הגדול ביותר. כך שאם נוכל לפחות לשבור את החוליה הזאת, שבה הילד נשאר לבד לגמרי ונאלץ להתמודד עם עולם שבו הוא תוהה אם הוא המשוגע, כן, וכולם השפויים, אם אתם לפחות התחושה שאנחנו יודעים או שיש מצב, כן, שהוא השפוי וכולנו המשוגעים, אולי זה יוכל להקל עליו את ההצירות הזאת של התודעה שלו. אז חשבתי על צניעות וחשבתי על עוד שני דברים, חשבתי על עדינות ועל אמפתיה. אז על עדינות אני לא מתכוון על איזושהי צורת התנהגות מסוימת, איך להחזיק את הילד או איך לדבר אל הילד, זה לא מין דיבור עדין כזה כל הזמן, כי הרי אין לזה צורה. אני מדבר על מקום פנימי שמבין שהתודעה הזאת של ילד היא מאוד מאוד רגישה ועדינה, וכל כפה מנטלית תגרום להשלכות מאוד רחבות. אז להתנהג עם ילד באופן ספונטני, אבל לשמור על את מקום פנימי שכשאנחנו מסתכלים עליו בתוכנו, כשאנחנו רואים אותו, כשאנחנו עוצפים עיניים ורואים את דמותו מולנו, אנחנו עדינים כלפיה ולא קשוחים, מעבידים, מצליפים, מבקרים וכו'. הצניעות והעדינות. והדבר האחרון הוא אמפתיה, איזשהו מקום של שוויון. כשאני באתי לגן ילדים, לעבוד בגן ילדים, הייתי גנן ילדים, אז באתי למין רעיון כזה עם ההורים והצוות, ואמרתי להם שאני מרגיש שעם הילדים יש בינינו שוויון, ביני ובין הילד. ככה אני עובד, זה אני מאמין שלי, יש שוויון ביני ובין הילד. ואמרו לי, מה פתאום שוויון? אתה עדיין הגנן שלו, מה זאת אומרת? אתם לא שווים. והסתכלתי על זה, ואני חושב שלא, אני חושב שאנחנו כן שווים. כלומר, בגן הילדים או בבית, כשאני הגדול והוא הקטן, אז יש חלוקת תפקידים, כן, אני צריך לקבוע מה נאכל היום ומתי אני צריך להיכנס מהחצר לגן, אבל בתכלס, בשכבה העמוקה באמת, אנחנו שווים. יש לי אמפתיה לילד כי אני הייתי ילד. אני זה בעצם,
הוא בעתיד, מה שהוא יהיה, והוא זה בעצם מה שאני הייתי, רק עניין של זמן, זה לא מהותי כל כך. ומשם אני יכול לגייס אמפתיה. אני יכול לחשוב מה הילד חווה עכשיו, ולנסות לגייס את המקום האמפתי שבי, כדי להיות שם, במקום מולו, לצידו. לא פיזית, אלא במקום הפנימי שלי. לא מולו, איך הוא, אלא לצידו, מהצד שלו. נראה שאם עושים את זה, כמובן בצירוף של עבודה תרפויטית ורוחנית אינטנסיבית, אז יש מצב ללוות את הילדים בצורה טובה בתהליך הזה שהם עוברים.
אני גם בנתניה וגם בסופיה, כמו שמי, בכל המשפחה שם, ודיברת קודם, אז חיבר לי המון דברים, ובאמת באמפתיה, אחד הדברים שאנחנו עובדים בגן, זה באמת לא מה הילד צריך, אלא מה הילד מבקש. וכשאנחנו באמת מתחברים, אחרי שמתחברים למרכז, זה באמת אנחנו נתבונן שם, על מה הילד מבקש, אז מבינים שזה ממש מה שאנחנו רוצים. וכשאני הבנתי את זה, אז קודם כל עזר לי עם הילדים שלי, כמובן. אבל זה גם עזר לי בתור בנהלת, אני לאבד שלי כמונה ולאבד את זה, להצליח לעשות את עצמי באמת להתבונן מה הוא מבקש, ואז אתה, כאילו אני גיליתי, תוכלתי בכן שילדתי בתוך גבול, למשל. אבל ראיתי כמה דרכם דרך העבודה איתם, בעצם הצלחתי אני את כל הילדי הזה, את כל לאסוף. אז אני חושבת שהאמפתיה כזה באמת יודעים חודם על אותו של מה אני מבקש עכשיו, ולא מה הוא צריך עכשיו, ומה אני רוצה שלי, או מה אני רוצה לתת עכשיו. ומי זה עוזר, אני מסתכלת על הבקשה שלי.
במה שאמרת, אני שמעתי גם את הצניעות. כי מה ששמעתי בסיפור שלך זה שאת עושה איזשהו תהליך של בדיקה ותהליך של למידה מתמיד בעצם בעבודה עם ילדים, מול ילדים, עם ילדים. וזה המקום היותר צנוע, כן? זה מקום מהפכני, כי במשך דורות על גבי דורות ההורים הם אלה שידעו מה טוב, מה צריך, והילדים נאלצו להיות עוד חוליה בשרשרת, בשרשרת אינסופית של בורות. ולעשות את הבדיקה המתמדת הזאת והלמידה המתמדת הזאת זה לנסות לשבור את השרשרת.
את האוטומט, אני קוראת לזה. הוא פועל את האוטומט שלי, זה מה שאתה יודע, וכשאתה פתאום קולט את זה כישבי וכישר וחזרה, כי הם הלפים מפיד את זה ישר וחזרה, אתה לא יכול להמשיך, אתה יודע שמשהו כאילו לעשות משהו אחר. וכשאתה עושה את המשהו אחר, באמת אתה נותן תפיד בך אחר, אז היה... כן, אתה חייב את עונה מתמודדת בעיניו.
יש אצלהם גם את המושג של, באנתרופוסופיה, של להיות בשאלה, שהוא עולה כל הזמן, זאת אומרת, כל הזמן יש מצב, יש סיטואציה, והם לא מגיבים ישר, הם נמצאים בשאלה לגבי, מה, כאילו, מה הדרך הטובה בטוח. זאת אומרת, שאתה תצליח.
השאלה השנייה הייתה לא כל כך ברור איך זה להיות הכל בניגוד ללהיות נפרד. כן, לא כל כך ברור איך זה להיות הכל בניגוד ללהיות נפרד. אז כן, במרחב הרוחני, רוחניקי, רוחני, אנחנו שומעים על החוויה של להיות הכל, שאני הכל, או שאין אני וכל מה שיש זה הכל. אז איך זה להיות הכל לעומת להיות נפרד? אתה חושב שזה השאלה? והתשובה היא די פשוטה, התשובה היא שאין מצב כזה להיות נפרד ואין לעומת להיות הכל. המצב הוא שתמיד אנחנו הכל, ושהראייה של נפרדות זה רק ראייה, זאת אומרת זה רק אשליה. כלומר אין מצב של, אין אדם אחד שהוא במצב נפרד ובן אדם אחר שהוא במצב הכל. אלא כולם במצב הכל, כולנו כל הזמן במצב הכל. רק שאחד מדמיין שהוא נפרד והשני הפסיק לדמיין את זה. זה ההבדל. אמת. מטאפורת הגלים והים. בים יש כל הזמן גלים, יש גלים קטנים, גדולים, גואשים, שקטים, אדוות קטנות, וכולן, כל הגלים האלה הם הים. כך שאין, אין שאלה איך זה להיות ים לעומת איך זה להיות גל. כאילו אין, זה שאלה שהתשובה עליה היא שפשוט זה לא נכון. אין, אין גל וים, אין, זה לא שני דברים, אחד הוא הגל ואחד הוא הים. כולם הים, ויש גלים שבטעות חושבים שהם לא הגל השני. זאת אומרת שהם גל מיוחד ונפרד, וכל מה שקורה שם מתחת, כל האוקיינוס הזה הקטן שמתחת עם כל היצורים וכל הגלים שמסביב, זה לא כל כך קשור אליהם. כן, הם גל יחיד ומיוחד ומופרד. אז הייתי אומר שהראייה של אני נפרד היא, לא, היא בסך הכל סוג של ראייה שטחית. זה כאילו סוג של ראייה מעל פני השטח, במובן הזה שטחית. במובן של כמו שגל רואה רק מסביב ואומר, גלים, 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 וואי, כמה גלים, עוד מעט תבלעו אותי, או אני אכבוש את כל הגלים. זאת אומרת, כמו, אז הגל הזה רואה שטחי, הוא רואה את פני הים בלבד. הוא מעולם לא שם לב שיש למטה אוקיינוס שלם. והדרך להשתחרר מהאשליה הזאת היא פשוט להעמיק, לראות, להעמיק פנימה, לראות את האוקיינוס הזה. כשאנחנו מעמיקים פנימה ורואים שהאוקיינוס הזה הוא מאוד מאוד עמוק בתוכנו, ושהשכבה הגלית של הגל, השכבה של הנפרדות, היא ממש מחשבות מעל פני השטח, שזה ממש התחיל לעומת העומק האמיתי שלנו, כשאנחנו רואים את זה, הנפרדות הופכת להיות מאוד מאוד שולית. היא הופכת להיות באמת פני השטח שלנו. Okay, זה גם השחרור הגדול. השחרור הגדול הוא לחיות באיזשהו מקום עמוק מאוד, שמשוחרר בפני השטח, כי ממשיכים להתקיים, אבל אם רק פני השטח, זה לא ביג דיל. זה השחרור מלהישאר מעל פני השטח. זה כמו נמשיך עם עולם.
אני כתבתי את זה. אני לא מרגיש, כי אנחנו כולנו, אני חושב שחוץ ממך, כולם מרגישים נפרדים, רוב האוכלוסייה מרגישה נפרדת. אז איך אנחנו לא יודעים בכלל, אני בכלל לא יודעת איך זה להרגיש שאנחנו אחד.
אי אפשר לחשב, עד שלא מתורדת.
למה? אתה יכול להיות בסדנה, הייתי בסדנה של ברון והייתי דוגמה. ומתוך הערך רוח של כמה ימים האלה, בלי שהתעוררתי ובלי שנעלמתי, הייתי אחד, כולנו אותו דבר, כל אולם מלא אנשים עם רגשות, כולם עם אותם מחשבות, ולא התעוררתי, השארתי אותו דבר, אבל הרגשתי כולנו אותו דבר, אז אני חושב שאפשר גם לחוות את זה בלי מה, אותו דבר, אני לא יכולה להגיד לכם.
במהלך הדרך הרוחנית אפשר להציץ, יש לנו הצצות. אם אנחנו עושים דרך רוחנית אותנטית ומתמסרים אליה, אז אנחנו זוכים בהצצות. וההצצה שטל הזכירה זה הצצה של אחדות, כן? של תחושת האחדות הזאת, שכולנו אחד, כולנו, כן, לא יודע אם אותו דבר, אבל כולנו, כן, כולנו אחד. אוקיי. אז אני רוצה רגע להגיד, יש, אז
לא מתחבר לי בראש.
אני לא רוצה כל כך להיכנס בדיוק לפרטים של החוויה שהיא אמרה, כי אז אני צריך להתחיל לפרט על זה. אבל בעיקרון, העיקרון פה הוא חשוב, שאנחנו זוכים במהלך התהליך הרוחני להצצות. אנחנו מציצים לתחושה של אחדות, אנחנו מקבלים אותה פתאום. זה יכול לקרות במדיטציה, זה יכול לקרות עם כמה סוגים של סמים, זה יכול לקרות באופן ספונטני, פתאום. וההצצות האלה יכולות להיות לאחדות. אנחנו יכולים לעשות הצצה אל האהבה הגדולה. האהבה הגדולה זה הצצה שיכולה להיות, להתבטא למשל בחוויה של כולנו, שאני אהבה טהורה וענקית, והכל אהבה, הכל עשוי מאהבה. ויש לנו הצצות אולי פחות מסעירות, אבל לא פחות חשובות, התוצאות לשקט המבורך במדיטציה, פתאום לנור מיינד המבורך הזה, שהכל שקט אבל הכל נורא כזה מבורך, קדוש כזה. יש לנו התוצאות לאהבה, לאחדות, לשקט, לשמחה כמובן. פתאום מין סוג של התפרצות של שמחה שלא ידענו כמוה מעולם, ומתפרצת מאיזשהו מקום, ואנחנו לא מבינים איך זה משתלב באישיות הדיכאונית החרדתית שלנו. אז אלה התוצאות שאנחנו זוכים להן. אבל תכלס, בסופו של דבר, הראייה הזאת של כולנו אחד, היא לא משהו שאפשר לדמיין אותו. את שואלת אותי איך זה? כי לא החוויה הזאת. והתשובה שלי היא שזה ממש, ממש בעיה לענות על זה, כי זה, כי אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לחוות את זה מראש, והאמת שזה גם לא ממש חוויה. זאת אומרת, הערה היא לא חוויה. הערה, כולל האחדות הזאת, היא שינוי התעוררות לחווה. החווה פה הוא שונה, לא החוויה. בסדר? החווה התעורר פתאום, ואז בתוכו קורות כל החוויות. כל החוויות מתחלפות בתוכו. זה לא שהוא חווה אחדות ועכשיו הוא נשאר וחווה אחדות. הנה, עכשיו כולנו אחד, הוא נשאר ככה, רגע שאף אחד עכשיו לא יצעק עליי כי כולנו אחד, אל תרסו לי את זה. זה לא כזה. זאת אומרת, זה לא חוויה שלא הולכת לעולם. זה חוויה שכל אדם משתנה כמו אצל כל בן אדם רגיל, אלא שהחווה יודע את אחדותו, היודע הוא אחדותו, היודע הוא האחד. בסדר, זה לא אני יודע שאני אחד, כולנו אחד, בוא נחווה את זה. זה אני אחד, it's obvious, כאילו, זה כמו האוקיינוס, כאילו, תגיד, אתה אחד או שאתה נפרד? אתה עושה צחוק, אני האוקיינוס, כאילו, מה, על מה מדובר בכלל? מה השאלה? זה משהו כזה יותר. בסדר, זה כאילו, כן, האוקיינוס, נשאול את האוקיינוס, איך אתה חווה שכולנו אחד, שהכל אחד? על מה מדובר? מעולם לזה לא היה אחרת. אוקיי? זאת התשובה. אז, אבל בכל זאת, שאלת שאלה, וזה לא לגמרי ענה, אז יש התוצאות, ואי אפשר ממש, צריך להגיע לראות את זה, או להיות את זה, יותר נכון. והייתי אומר, הייתי ממליץ, שאולי תניחי לניסיון הטבעי הזה, לדעת איך זה מרגיש. זאת אומרת, הניסיון הזה, איך זה, הדבר הזה של איך זה, אני חושב שאת יכולה להרבות מזה. זה מאוד טבעי, כי זה סקרנות בעיקרון, אבל נראה לי הרבה יותר טוב להקדיש את האנרגיה של הכמיהה לזה, ללכת את הדרך, כאילו, לראות איפה אני היום, מה אני רואה היום, בתור לחפש רוחני, מה אני רואה היום, ומה הצד הבא שלי, וללכת וללכת, מתוך רצון להגיע, כי לשמוע איך זה ואיך זה... קצת מה, גם האמת שאני עכשיו לא ממש, אני עכשיו עונה כמו שאני עונה, אבל בספרים ובוידאוים של מורים אחרים, בטח היו כאלה שענו, כאילו איך זה, איך החוויה, מה זה נותן? עוד איזושהי תמונה, כאילו לדמיין, עוד איזשהו סעיף באנציקלופדיה של הרוחניות. השאלה היא, גם הפריימל ובהמשך, גם העבודה איתך, מחברים אותי למהות שלי שלא הכרתי, ואף לא ידעתי שאינני מכירה. יותר ויותר אני מבינה את הנפש המפוצלת ואת האמונות השגויות שיצרתי בעל כורחי אודותיי, ואת רגשי האשם שנולדו שם. איך הידיעה וההבנה הזאת את עצמי אמורה להוביל להתעוררות? ובכן, דע את האויב. הרעיון עם צורת העבודה הזאת, של להכיר את האני הזה, עם כל הכל נפתוליו, כל ה... להכיר את הבעיות שלו, את המחשבות שלו, ממה זה בנוי, איך הקשר הגומלין בין המחשבה לרגש קורים, להכיר את כל היצור הזה. הרעיון הוא שהוא דע את האויב. זאת אומרת, שמה ש... מה שאני מכיר, קל יותר להשתחרר ממנו. מה שאני מכיר, קל יותר להשתחרר ממנו. קשה יותר להשתחרר מהלא מוכר, מהלא ידוע. אני חושב שבאופן טבעי אנחנו, מפחדים ונמנעים ממה שמכאיב לנו. וכשהדבר הזה מכאיב לנו, והוא גם לא מוכר, אנחנו פשוט, הוא הופך מאוד מאוד אמיתי בעינינו. דברים מפחידים, מכאיבים ולא מוכרים הופכים למפלצות, אנחנו הופכים אותם למאוד מאוד מוחשיים. זה דבר מאוד קיים עבורנו, זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים לראות את זה כאשליה. זה פאקינג אמת, ואנחנו עסוקים מאוד מאוד בלפחד מזה ובלהימנע מזה ובכל הדרמה של זה. ולכן ההיכרות הדרגתית הזאת אמורה להפוך את המפלצת הגדולה הזאת שנקראת האני, האני הזה שעושה לי כל כך הרבה בעיות, להפוך אותו למשהו מוכר יותר, לראות, לדעת אותו, להכיר אותו, לדעת איך הוא פועל, שהוא לא יהיה איזה מפלצת אלמונית כזה באפלה, שאני אראה אותו, שאני אראה אם יש לי עסק. מתוך היכרות הולכת וגוברת, יש יותר סיכוי לראות שהדבר הזה הוא אשליה. דווקא מתוך ההיכרות עם זה יש סיכוי לראות שהוא אשליה. כשאני הולך עם הכלבה שלי, עם סנדי, הכלבה שלי סנדי היא כלבה מאוד אוהבת אדם. היא לא, אין שום סיכוי שהיא תתקוף אדם או אפילו תנבח עליו. כל אדם שמגיע ברחוב, היא מתייחסת אליו כאל חבר הכי טוב שלה, היא קופצת עליו לפעמים בפרעות, ולפעמים אנשים קצת נבלים מזה, אבל מבחינתה מדובר באהוב ליבה שהגיע מן הנחר, כל אחד כאילו ברחוב. ילדים, זקנים וטף. ו... כשאני מטיילת ברחוב, לפעמים אנחנו נתקלים במשפחה חרדית. עכשיו, בלי הכללות, כן, אני לא רוצה להישמע גזעני, אבל אצל הרבה חרדים יש איזו רתיעה מכלבים. והרבה פעמים אנחנו עוברים, ויש משפחה כזו גדולה של איזה שבעה אנשים כזה, וכשהם רואים אותנו מרחוק, איזה 50-100 מטר, ההורים כבר מתכווצים ומגוננים על הילדים שלהם, כן, שלא, מהחיה האימתנית שהולכת להסתער עליהם עוד שנייה. בדרך כלל כשזה מגיע ל-20 מטר, זה כבר ילדה צובחת ומקפצת, כאילו הולך לקרות איזה אסון. וכל המשפחה מתגודדת באיזה פינה, כאילו של הרחוב, כדי לא להיות במגע עם הכלבה שלי, שהיא בכלל כלבה שעבדה בגן ילדים. זאת אומרת, בכלל, זו זכות לפגוש אותה, זה כמו, האמא המחבקת בהודו, זה משהו כזה. ו... אז זהו, אז אנחנו, לפעמים אני אומר כזה, לא, היא לא עשתה כלום, היא אוהבת ילדים, בדרך כלל זה לא עוזר. בדרך כלל הפחד זה הרתיעה, הם מאוד מאוד חזקים. למה אני מספר את זה? כמטאפורה כמובן, למה התגובה שלנו כשמשהו לא מוכר לנו. יכול להיות שעבור הילדים החרדים שעברו מול סנדי, כלב זה דבר לא מוכר. זה לא מוכר למה זה הדבר הזה. הם שמעו שזה נראה להם מפחיד גדול, הם שמעו כנראה פעם או פעמיים שזה גם מכאיב, ושזה תוקפני. הכל נכון גם לגבי המיינד שלנו כמובן, והם מפחדים מזה עד הודעה חדשה, כאילו הם לא מכירים את זה וגם לא רוצים להכיר. הם לעולם לא התעוררו לראות שסנדי היא אהבה קוסמית ועדינות בלתי, עדינות אינסופית. אותו דבר איתנו ועם המיינד שלנו. כל עוד אנחנו נראה את זה ככלב נובח מקצה הרחוב, אנחנו מדמיין אותו, חושף לנו שיניים וממרר את חיינו עד לנצח, אנחנו נמשיך, לא נוכל לראות שהוא משהו אחר, לא נוכל לראות שהאני הוא משהו אחר. אבל כשאנחנו מכירים יותר ויותר את המיינד הזה, אנחנו רואים איך הוא עובד, אנחנו רואים את הילד הפנימי, אנחנו רואים את העובדה, את התמימות. כלומר, המיינד שנראה לנו נורא תוקפני ואלים, צובח ומשתולל, שונא אנשים ומכה בנו עם כל הביקורת העצמית והאשמה וזה, כאילו, מין מיינד כזה משתולל ואלים, פתאום אנחנו מגלים שהוא בעצם משהו קצת אחר, הוא בעצם ילד פגוע, זאת אומרת, הוא בעצם ילד זאת אומרת, כל זה בעצם מתמימות, זה בעצם מין תגובה היסטרית של כאב בעצם. אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר, הנה צד אחר, זה לא רק, זה לא רק יצור אלים, זה גם ילד פגוע. ואז אנחנו מבינים עוד זוויות ועוד זוויות של הדבר הזה. עד שיום אחד אנחנו יכולים לראות שהדבר הזה הוא הדבר הזה. ואז לראות את טבענו האמיתי, שזה התעוררות. ואז לראות את טבענו האמיתי, שזאת התעוררות. זאת הסיבה לעבודה הזאת. זה ההיגיון שבעבודה הזאת. עניתי?
לא, זה מפתיע.
למה?
כי אני תמיד חושבת שהתעוררות זה משהו ש... פתאום זה יקרה. ככה.
הופס, ככה.
אם אני אראה טבעי האמיתי, אם אני אגיע בסוף זהו, חפרתי את כל הבורות ומצאתי...
כן, אוקיי, לא אמרתי שזה תהליך לינארי כזה, שאתה מכיר ומכיר 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 ובסוף אתה מתעורר. זאת אומרת, לא אמרתי שזה זה. ההתעוררות היא, איך אמרת? בום טרח? פליק פלק? ההתעוררות היא, כן, היא לא עוד היכרות כזאת, זה איזשהו מהפך איכותי. אבל ההתעוררות, אבל ההכרות ההולכת וגוברת עם המיינד היא תנאי למהפך הזה שיקרה, בעיניי.
למי שמחפש את זה, אבל למי שזה קורה לו בתאונה,
ו... אוקיי, נכון, זה יכול גם, נכון. תנאי זה, מה שאני אומר תנאי זה לא לגמרי, זה לא חד משמעי, זאת אומרת, יש אנשים שזה קרה להם בתאונה. תמיד שאני מתחיל לדבר על זה, יש דוגמה מציקה של ביירון קייטי. שום תרפיה, שום היכרות, מהדיכאון הקליני, ג'וק על הרגל וישר אל ההערה. זאת אומרת, זה הורס לי את כל התיאוריה, הבחורה הזאת. אבל... כן.
אבל גם ביירון, היא לא ביום אחד, היא עלתה לה רעיון עם הג'וק, היא מסתירה את זה גם. היא לא נהייתה מרגע אחד X ל-Z. היא הביאה את הרעיון, היא התחילה לעבוד. היא עבדה, היא עובדת עד היום, אני אראה את הסדנאות שלה, היא כל כולה בעבודה מתמדת. כל רגע נתון. וחלקתי עם חברה שחיה איתה, והיא סיפרה לי את החיים איתה יום יום. ואני גם, סליחה לכם, אני מתפרק. אני גם חווה עם עצמי התעוררויות. אני רואה את התהליך שאתה מתאר. אני רואה את ההתעוררויות שלי, היום התעוררתי ממשהו שהוא... קסים אותי שפתאום ראיתי את עצמי. הבנתי את מה הוליף אותי, איזה פחד הוביל אותי, מה עשה לי, ואופ, זה נהיה התעוררות פתאום. אני רואה את עצמי הולך בזה, כאילו, הסברתי את העמדה שלי.
כן, אני חושב שקצת הקצנתי את העניינים עם קייטי, אבל רק רציתי, זה בעצם התשובה עליה ללי, שאמרה, מה, אבל הוא לא תמיד חייבים להבשיל כמו שתיארתי. אני תיארתי שכאילו ההבשלה הזאת, ההיכרות הזאת עם המיינד היא תנאי להתעוררות. ואז היא אמרה, לא נכון, לא תמיד, וזה נכון, לא תמיד, לא תמיד זה התנאי. אבל יש משהו, זה כל כך, זה עדיין כל כך נדיר, התעוררות. זה עדיין כל כך נדיר לפרוץ את האשליה של המיינד כאילו, וללכת מעבר לזה. זה עדיין לרוב האנשים נראה כל כך קשה, כל כך רחוק, שאני חייב לומר שנכון שאפשר לשבת ולהמתין כאילו לברק משמיים או אני לא יודע מה, אבל אני מחולק פה את הניסיון שלי, והוא שאם מבשילים ומכירים את המיינד הזה כמה שיותר, יותר מתקרבים למצב, מתקרבים למקום הבשל הזה שבו זה יכול לקרות.
אבל אתם מכירים אותו רק באופן שהם מבינים אותו, אלא מכירים אותו גם, אני לא יודעת אפילו להגיד איך מכירים אותו.
לא, תצטרכי להגיד.
לא יורד לצוק דתי גם בלי שאני אומר את המילים.
זה לא אצלי, התקשור זה מקום אחר.
זה לא אתה.
יש את מה שאני מבינה, בסדר? זה אחד. ויש את, את מה שקורה לי בלי שאני אפילו יודעת איך הוא קורה לי.
דוגמה, משהו שקורה טוב או משהו שקורה דפוס ישן?
אפילו אם אני לוקח את הפריימל, אז לכאורה, אוקיי, נפגשנו שם עם כל מיני רגשות שהודחקו וכו'. אני חושב שקרה שם, או קורה שם מעבר לזה, כן? שאומרים, הסך הכל השלם עוד יותר. אני חושב שמה שקורה שם הוא משהו מעבר לזה, מה שאנחנו אפילו לא מודעים אליו שקורה שם משהו שאנחנו אפילו לא מודעים שקורה שם. אנחנו לא מבינים, זאת אומרת פה אנחנו מדברים על הבנה.
הבנתי. עכשיו הבנתי. כן, כן, נכון. התהליך הוא לא רק הבנות. כן, אם אנחנו עושים תהליך רוחני אותנטי וטוטלי של להבין את המיינד הזה יותר ויותר וגם להתבונן עליו, זאת אומרת, לא רק פסיכואנליזה, לא רק לעשות לו אנליזה, אלא להתבונן עליו, לקחת איזשהו מרחק ולהתבונן ביצור הזה. אז נכון, יש את המישור של ההבנות. אני מבין שאני כועס בגלל שאמא שלי עשתה לי כך בילדות. בגלל זה, כל מה שאני פוגש בחורה כזאת, אני כועס עליה. מאוד פשוט, הבנה. אפשר לרשום את זה בסעיפים. זה תוצר אחד. אבל נכון שיש תוצר נוסף, ואולי אפילו העיקרי, וזה המון המון דברים שכן, שאנחנו לומדים ומשתנים בלי בכלל לשים לב אליהם. עכשיו אתם לילד את זה קצת בעיה, אבל נגיד במדיטציה, כשאני מתבונן על המיינד, אני מבין בלי מילים המון דברים. למשל, אני לראשונה, עבור הרבה אנשים, הם לראשונה מסגלים, הם לראשונה מגלים שיש מקום כזה שאני לא המחשבות שלי. זה חתיכת תגלית. זה לא רק להבין את המיינד, אלא זה מטורף. כאילו פתאום אני לא, זה כבר התעוררות, אני לא בכלא באופן מוחלט, יש מקום אחר. זאת אומרת, אני עדיין בכלא, אבל יש גם מחוץ לכלא, כן, יש גם מחוץ לכלא. זאת אומרת, זה לא אי בודד מה שאני, יש אפשרות, זה המון. ויש עוד המון המון למידה כזאת, על אהבה, על חמלה, על רגשות, על אין סוף דברים, כן.
חזון אחרית הימים.
אחרית הימים? למה? אנחנו רוצים לקרב אותו במהרה בימינו. זה מתקשר לשאלה השנייה שלך.
תבוא ממני הלאה, כי למדתי משחקים. לא חשוב, אתה נראה שאלה שלך.
זה קשור לשאלה השנייה שלך, אבל אני מרגיש שאנחנו כבר מדברים כאן איזה 50 דקות. אני אעשה הפסקה של של כמה דקות, של 7 דקות. נשים שיר שמכוון בזה. בפעם הבאה. נפגש עוד 7 דקות כאן. טוב, לעוד איזה חצי שעה.
אני מבטרת לך על השאלה השנייה.